שלום וברכה וערב טוב. ערב טוב וברכה. אנחנו ממשיכים בלימוד תורת הנפש במשנתו של הרמב״ם דרך ספרו שמונה פרקים. הערב קורה משהו מיוחד. בדרך כלל מאוד קשה לציין באיזה עמוד אנחנו נמצאים. מדוע? בגלל שיש הוצאות שונות של הספר ודיפויים שונים, עימודים שונים. אבל היום קורה משהו מיוחד כי אנחנו מתחילים פרק. ואז הרבה יותר קל למצוא את התחלת הפרק, את העמוד. מדובר בפרק חמישי. אז כל אחד לפי המהדורה העומדת לרשותו, יכול די בקלות לדפדף ולמצוא איפה מתחיל הפרק החמישי. זאת הזדמנות שלא חוזרת הרבה. זה יקרה גם כשנגיע לפרק השישי, השביעי והשמיני. כלומר, זה יקרה עוד שלוש פעמים. זהו. אבל חוץ מזה, היום, אם כן, אנחנו בפרק חמישי. מה החשיבות של פרק חמישי? פרק חמישי עוסק בשאלה יחסית פשוטה. יחסית פשוטה. יחסית פשוטה. סימפל. כן? רלטיבלי סימפל. כן. מדובר. רלטיבמן. טוב. טוב, אני יכול לדבר קצת? כולכם שמה בפינה, לא להפריע. הפרק החמישי עוסק בשאלה יחסית פשוטה, והיא תכלית החיים. צריך פעם אחת, לפחות, בחיים, לדון בשאלה, לא? אמנם השאלה הזאת היא לא מובן מאליו שצריך לשאול אותה. למשל, הרב קוק אומר שברגע שהחיים נעימים, אז לא שואלים למה הם קיימים. כלומר, ברגע שאדם שואל את עצמו על מרכיב מסוים של הזהות, זה סימן שזה כבר התחיל להתערער אצלו. למשל, כשמתחילים להגדיר את הזהות היהודית, זה לוינס אמר, כאשר אתה מגדיר את הזהות היהודית, זה סימן שאתה כבר לא שם. הגדרה מעניינת. אז גם כשאתה בא לשאול את עצמך מהי תכלית החיים, זה סימן שאתה כבר לא שם. כי אם היית שם, גם לא היית שואל. זאת חשיבה מיוחדת שאומרת שבעצם כל דיון בסגנון של שאלה ותשובה הוא נגזרת של החיים ולא החיים עצמם. כן? אותו דבר, כן? כשמדברים על אהבה, או כשמדברים על חירות, או על צדק, בעצם כל דיבור מורה על התרחקות מסוימת מן הערך שאתה דן בו. אבל, מה קרה? אתה רוצה להגיד משהו? תגיד.
הוא המונח הצבאי. אם יש ספק, אין ספק.
אם יש ספק, אין ספק. לא מכיר, תסביר לי. אתה רואה? אין לי את ההשכלה שלך. נו, דבר.
לא, לא שייך. לא רואה את פתיחה ויש למה שאתה. אם יש ספק, אין ספק. לא
פותחים לב. יפה. טוב, אז זה משהו דומה, לפני הצורנית. טוב, על כל פנים, כנראה שאנחנו בעולם שבו אנחנו כבר לא שם, ולכן ראוי לנו כן לשאול מהי תכלית החיים, אבל צריך לדעת שזה בגלל שאנחנו כבר התרחקנו מהחיים. בסדר, לפחות שנדע איפה אנחנו נמצאים. לצורך זה אנחנו נתחיל את פרק חמישי. פרק חמישי, לא, לא תמיד אנשים שואלים את עצמם. זה בדיוק העניין. לפעמים אנשים שואלים את עצמם, אבל לא תמיד שואלים. זה כמו שלמשל אנשים אומרים, האם זה טוב או זה לא טוב להתחתן, או להביא ילדים לעולם? יש אנשים שלא שואלים את השאלה הזאת. הם מתחתנים והם מביאים ילדים לעולם. ויש אנשים ששואלים. אז זה סימן שהם הם במקומות שונים מבחינה מנטלית. לא?
אז זאת אומרת, יש נקודה היסטורית שבה התחילו לשאול את עצמם מהי תכלית החיים? נניח,
יפה.
בסוף הנבואה.
יפה, יפה. יפה מאוד. אתה שואל וגם מתחיל לענות. האם יש נקודה היסטורית שבה אנחנו יכולים לציין את המעבר ממצב שבו אנשים לא שאלו את עצמם למצב שבו אנשים שאלו את עצמם? אפשר לומר שזה פחות או יותר זה ללידת הפילוסופיה. דהיינו, סיום עידן הנבואה. כשהסתיים עידן הנבואה, או לפחות לקראת סיומו, השאלות האלה התחילו לעלות. בסדר? והרמב״ם חי זמן רב אחרי סיום הנבואה והתחלת העידן הפילוסופי, ולכן ברור שגם הוא ידע בשאלה הזאת. האמת היא שלפני שאנחנו דנים בשאלה, מהי תכלית החיים? אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלה מספרית. מהו מספר התכליות שראוי שתהיינה לחיים? יש שלוש תשובות אפשריות, והייתי רוצה לדון בכל שלושת האפשרויות. אפס, אחד, הרבה. זה שלושת התשובות המצויות בציבור. יש מי שאומר שמספר התכליות של החיים הוא אפס, כלומר, שאין תכלית לחיים. יש מי שאומר שיש תכלית אחת לחיים. ויש מי שאומר שיש הרבה תכליות לחיים. אז אנחנו נדון באפשרויות האלה. פשוט. סך הכל הגיע הזמן לדיון. רציני. התשובה האומרת שמספר התכליות הוא אפס. זאת אמירה בלתי אפשרית מהרבה בחינות. כי אם אין תכלית לחיים, גם אין להם כיוון. אין להם גם משמעות. ולכן אי אפשר להתקדם אפילו צעד אחד. כן? יש למשל בשפה הצרפתית, המילה שפירושה משמעות, היא בעצמה המילה שפירושה כיוון.
דירקשיון.
סנס. המילה סנס. סנס זה גם משמעות, וזה גם כיוון. מעניין. זאת אומרת שברגע שאני שוכב לי על הגב, מביט על התקרה, בלי תקווה, ובלי יאוש, אני פשוט ישנו. מה נותר? כן? בבקשה. אז ברגע שזה כך, בעצם החיים לא כדאיים לחיות בכלל. כלומר, לא לשם הנאתם, וגם לא לשם אידאליהם. כך שהאמירה אפס תכליות, היא אמירה בלתי סבירה. אתה רוצה לשאול את זה על השולחן? כן? טוב. בסדר? זאת, אם כן, הייתי אומר שרוב בני האדם סבורים שיש אכן משמעות. אף על פי כן, ישנן שיטות, אפילו פילוסופיות, הטוענות שאין משמעות לחיים. מה שנקרא הפילוסופיה של האבסורד. והשאלה היא, האם זה רציני? אספר לכם סיפור. רוצים לשמוע סיפור? רוצים לשמוע סיפור? אז אספר לכם סיפור. הסיפור הוא משהו שקרה לרב יהודה אשכנזי, שזכיתי ללמוד אצלו. הוא נכח פעם בהרצאה באוניברסיטת הסורבון של אחד מהפילוסופים של האבסורד, והוא הסביר בצורה מאוד מלומדת ומשכנעת שאין משמעות לשום דבר. ומאות סטודנטים הקשיבו לו בעיניים בוהקות, כי זה היה ממש מעניין. בסוף ההרצאה ניגש אליו אחד התלמידים ורצה לשאול אותו שאלה. אמר לו המרצה, אני לא יכול לענות לך, כי אני ממהר למזכירות לקבל את הצ'ק. זה אומר שיש בכל זאת משמעות לחיים. עכשיו, זה גם אומר שפחות יש משמעות אחת ולתת הרצאות על הפילוסופיה של האבסורד. כלומר, מה אני רוצה לומר בזה? האמירה שאין משמעות לחיים היא אמירה נדירה מאוד. כלומר, היא כשהיא רצינית. למשל, היה אדם אחד שעסק בזה לפני הרבה שנים, שלמה המלך, חיבר ספר בשם קהלת. כתב ספר בשם קהלת. מה? מה את רוצה? מה את רוצה?
זה שלמה המלך שכתב?
כן, זה שלמה המלך שכתב את קהלת. כן? עכשיו, הספר הזה אומר, כתוב שם, דברי קהלת בן דוד, מלך בירושלים, הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל. והטענה של המחקר היא שספר קהלת הוא ספר של פילוסופיה פסימית שנכנס בטעות לתנך ולא שמו לב, כלומר הרבנים הכניסו אותו לתנך בלי לשים לב שתוכנו הוא תוכן פסימי שסותר בעצם את כל הלך הרוח הכללי של היהדות. כן? זאת אפשרות אחת, להגיד שהרבנים לא שמו לב. אפשרות שנייה היא לומר שהם באמת כן שמו לב, אבל הם הבינו את מה שקהלת מתכוון לומר. קהלת כנראה רוצה להתמודד עם הפילוסופיה הפסימית, והוא שואל את הפילוסוף הפסימי האם הוא מוכן ללכת עד הסוף עם האמירה הזאת. ואז הוא מברר שבסופו של דבר תמיד יימצא דבר אחד שלמענו אתה מוכן לחיות. זה משתנה מאדם לאדם. יש אחד שאצלו המשמעות של החיים היא לאסוף בולים. ואחד שאצלו זה לדוג דגים. אבל תמיד יימצא דבר אחד שלמענו יש משמעות. אם יש דבר אחד שיש לו משמעות במציאות, אז לכל יש משמעות. וזה מסביר את מה שנאמר בסוף ספר קהלת, סוף דבר הכל נשמע. מה פירוש נשמע? לא, נשמע שיש לו משמעות. כלומר, אם דבר אחד מצאת שנותן משמעות לחייך, אז הוא נותן משמעות לכל. הכל נשמע. אז אם כך, ברור שהאמירה שאין משמעות לחיים היא אמירה נדירה. אפשר היה לטעון שזאת הטענה של המתאבדים לדעת. יש אנשים שמתאבדים לדעת, נכון? אז אולי הם סבורים שאין משמעות לעולם. זה לא נכון. כי אם הם היו סבורים שאין משמעות לעולם, אז הם גם לא היו מתאבדים. כלומר, ההתאבדות היא אמירה של משמעות דרך השלילה. או נגיד את זה אחרת. כשאתה טוען שהעולם רע, הרי זה מה שטוענים המתאבדים. נכון? הם אומרים העולם רע. ואז אפשר לשאול אותם, רגע, העולם עם כל הטוב שבו הוא רע? זה סימן שהציור של הטוב אצלך הוא ציור אידיאלי כל כך שאתה לא מוצא לו התאמה במציאות. זאת אומרת שהפסימים האלה הם בנויים על הכרה אופטימית סמויה גבוהה מאוד. זאת אומרת שכמעט ולא תמצא אדם בעולם שברצינות סבור שאין משמעות לעובדה שהוא חי. שאין משמעות לחייו. אז אחרי שהקדשנו כל כך הרבה זמן לאמירה שאין משמעות לכלום, אנחנו יכולים להתקדם. אולי בכל זאת עד על זה תוספת קטנה. יש בתלמוד, במשנה בעצם, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, האומר שאין תחיית המתים, אין לו חלק לעולם הבא. נכון? מי שאומר שאין תחיית המתים, אין לו חלק לעולם הבא. שואל התלמוד, אז מה אם הוא אמר? הוא אמר. כמה אנשים אומרים דברים שהם חושבים שהם חושבים אותם? אז מה, ביש האדם אמר, אז זהו, כבר גמרת עם העולם הבא שלו? לא יכול להיות. אלא, אם אנחנו מעמיקים שמה בסוגיה התלמודית, הכוונה, אדם שהאמירה שאין תחיית המתים היא אצלו סיסמת החיים. כלומר, החיים מסתדרים מסביב לאמירה הזאת. ברגע שהחיים שלי בנויים מסביב להכרה שאין תקווה, אז באמת אין עולם הבא. היה פעם איזה גוי אחד שחי כך, קראו לו אלבר, נו, תגיד, קמי, קמי, בעברית קמי, כן, מה? כן, בבקשה.
אתה אקטורה מה שאמרת מקודם.
ראה, אני מציע קודם כל שנגמור את המשפט, ואז ניתן לך לשאול. בסדר? אלבר קמי, הוא באמת היה אדם אמיתי מאוד, שבאמת סבר שאין משמעות לכלום. עכשיו, תארו לעצמכם שאלבר קמי, אחרי מותו, נכנס לגן עדן. לחיי העולם הבא. מה עשיתם לו? הרגתם אותו. זה אכזרי. כלומר, זה בא לומר זה בעצם לעשות לו פעולה שהיא ההפך של כל מהותו. או זה לעשות ממנו צחוק, לא לקחת אותו ברצינות. לכן אומר התלמוד, לא, מאחר והוא כופר בתחיית המתים, לפיכך אין לו חלק. בתחילת המתים, ברור שלפיכך אין לו חלק, זה סימן, הוא מגלה בזה אי שייכות מהותית. אז אם יש לו אי שייכות מהותית, זאת היא אכזריות לתת לו חלק לעולם הבא. מובן? לא, באמת, לא צוחק, זה החסד, שלום, לבריאות, לבריאות. זה החסד שהקדוש ברוך הוא, זה החסד שהקדוש ברוך הוא עושה עם האדם, שעולמו מתואם למידתו של האדם עצמו. כן, היה פרוטגורס, הוא אמר את זה, כן? שהאדם הוא מידת הכל. אז מבחינה מסוימת זה נכון. האדם הוא המידה של הכל. זאת אומרת, הוא הופך את העולם למה שהוא חפץ שהוא יהיה. בסדר? אז כפי שאמרנו, כמעט ואין אדם בעולם שבאמת מוכן לזה שלעולם לא תהיה משמעות. אז אם כן, פסלנו בשלב הזה את התשובה הראשונה מבין שלושת התשובות. התשובה הראשונה הייתה אפס. רצית להגיד משהו.
כן, אני חושבת שיש הבדל בין משמעות לעולם לבין משמעות לחיים.
תסבירי בבקשה, זה מעניין מה שאתה אומר. פרשי נא דברייך. פרטי נמקי ואביא דוגמאות.
אני חושבת שלעולם יש משמעות מעצם זה שהוא קיים. הוא הולך לכיוון מסוים.
זאת אומרת, את אומרת ככה, יכול להיות שלעולם יש משמעות, אבל לי אישית לא. יפה. זאת אפשרות, בהחלט אפשר לטעון את זה. אבל אז אני רוצה, הבנתם את השאלה שלה? זו שאלה מאוד יפה. אולי למציאות בכללה יש משמעות, אבל לי אישית אין. בסדר, אפשר, נכון? כן,
יכול להיות שיש משמעות, אבל גם איזה משמעות? משמעות של לעשות פעולים,
יכול להיות משמעות, יש כל מיני סוגים של, יכול להיות משמעות מסוימת, יכול להיות משחק כדורגל, יכול להיות משמעות אחרת. כן, אבל על זה עוד לא דיברנו, אנחנו עדיין בשלב מקדים של הדיון, שלב מהותי.
האם יש בכלל משמעות?
כן, לא, אבל הטענה האפשרית כאן היא לחלק את זה לשניים, משמעות לעולם, אבל אין משמעות לאדם. או לי, לפחות. נגיד, אני אישית יכול להיות שאני בעצם חסר משמעות, למרות שיש משמעות כללית. כן? נגיד, יש תפיסה כזאת, למשל, במשטרים הפשיסטיים. במשטרים הפשיסטיים יש משמעות לכללות האנושית, אבל הפרט הוא לא חשוב. כן? למשל. כן? אז אפשר אולי להגיד שזאת המשמעות. אבל אני רוצה לשאול על זה שאלה. העובדה שאני חי בעולם שיש לו משמעות, גם אם לי אין משמעות, האם זה לא נותן לי משמעות? נאמר ככה, האם אני לא שמח לחיות בעולם שאני יודע שיש לו אחרית טובה, גם אם אני עצמי אתחסל בגלל זה. מבינה מה שאני שואל? לפעמים כן מספיק. כלומר, אם אני יודע שאני נמצא בעולם שבסופו של דבר בסוף הכל יהיה טוב, אז זה קצת מנחם אותי. וזה אומר שבסופו של דבר מוכרח להיות שגם לי יהיה טוב. זה מה שהבחור שם ענה, שאני חלק מן העולם. אז אם אני אומר שלעולם יש משמעות, זה אומר שלכל העולם יש משמעות בסופו של דבר. כן? אם באמת יש משמעות לכללות העולם. כמו שלמשל מצאנו במשטרים, שוב אני חוזר למשטרים הפוליטיים. במשטר פוליטי יש כל מיני דעות מהו המשטר האידיאלי, ככל שהאנושות מתקדמת, מבינים שהמשטר האידיאלי הוא משטר שגם נותן מקום לכל יחיד, ולא רק לכללות המדינית. אז יש להניח שהחברה האנושית המעולה היא מין השתקפות של מצב הקוסמוס. אם מצאנו בחברה האנושית שיש מעלה יותר גדולה למשטר המתחשב גם בפרט, אז מדוע שלא נראה את זה במשטר הכללי של ההוויה? בסדר? כן, בבקשה.
יש פה הבנה שבאה מתוך היגיון.
נכון.
מדבר מדבר מדבר. אם בן אדם אין לו משמעות, אז ההיגיון לא פעיל פה, זה מקום
נכון.
של הרגשה.
נכון.
זאת אומרת, זה שני קווים מקבילים שאולי גם לא יפגשו.
נכון. נכון. מה שאתה אומר זה דבר מאוד, מאוד כבד. זה אומר שיש מי שההיגיון לא נוגע בו. נכון?
כן.
נכון, יש דבר כזה. אני אספר לך סיפור, אפשר לספר סיפור? זה אצלי, כמעט הייתי אומר, חוויה טראומטית מבחינתי. צעיר הייתי לימים ולמדתי את ספר האמונות והדעות מאת רב סעדיה גאון. שמעת על הספר הזה? כתב אל-מוכתר פי אל-אמנת ואל-עתקדת. מאת רבנו סעדיה ברבי יוסף אל-פיומי, הנקרא רבנו סעדיה גאון. ספר מעניין, באמת. שבו הוא סוקר את כל השיטות הפילוסופיות והדתיות של ימיו ושל לפני ימיו וכו'. קיצור, זה מין אנציקלופדיה מאוד רצינית של הדעות. וכמובן, לא סתם, זה לא סתמי, יש לו גם ויכוח והכרעה. שם הוא דן ב-13 שיטות שונות לגבי השאלה מאיפה בא העולם. 13 שיטות. ושם הוא כותב את שיטת השכלים, זה השיטה ה-12, ושיטת העיקשים, השיטה ה-13. השיטה ה-12 וה-13. השכלים והעיקשים, ככה הוא קורא להם. השכלים זה השיטה ה-12, העיקשים השיטה ה-13. השיטה ה-12 אומרת שאין משמעות לחושים, אבל יש משמעות לשכל. השיטה ה-13 אומרת שאי אפשר לסמוך לא על השכל ולא על החושים. ולכן אי אפשר לדעת שום דבר. אומר רב סעדיה, אם אתה שואל אותם, כשאתם טוענים שאין משמעות לשכל, זה על פי השכל שאמרתם את זה, או שלא על פי השכל שאמרתם את זה? אז הוא אומר, אז הם עונים לא זה ולא זה, וזה לא משנה. אומר רב סעדיה, אם כן הפתרון היחיד שנשאר בהתמודדות איתם, זה לתת להם מכות. מדוע? בגלל שברגע שנקה אותם, הם יכירו בכאב. וברגע שיכירו בכאב, יכירו בחושים, ומתוך שיכירו בחושים, יכירו גם בשכל, ומתוך כך נתקדם. אבל אחר כך הוא כותב, ואם זה לא יעזור, מעניין, הוא אומר, ואם זה לא יעזור, אז הוא אומר, אז צריך להתייאש. להתייאש מהם, ככה הביטוי. עכשיו, המשפט הזה, כן, ככה הוא אומר, אבל המשפט הזה עשה לי זעזוע כמעט נפשי. לא, אני אומר את זה בהגזמה קצת. כי זה אומר שיש איזשהו גבול שההיגיון לא יכול לחדור אליו. זה הגבול הזה זה עולמו של מה שהתנך מכנה הלץ. הלץ דוחה כל היגיון. אתם יודעים מה שאני אומר? ואז יוצא שנשאלת השאלה, עבור אלה המקבלים שיש משמעות למציאות, מה המשמעות של הלץ? ברור? עכשיו, אני רוצה, ברשותך, להרחיב את זה קצת. אפשר? כן. יש בספר תהילים, כמה פרקים?
150.
אבל אני אתעניין רק בראשון. כל ה-149 האחרים אתם תפתרו בבית. אני רוצה פה להתייחס למשהו. מה? כן. את מכירה. יפה. כן. הפרק הראשון מדבר על כך. הוא אומר, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו, ותורתו יהגה יומם ולילה. אם כן, יש לנו תיאור של ארבעה סוגי אנשים. הרשעים, החטאים, הלצים, והצדיקים. בסדר? ארבעה סוגים שונים של אנשים. אחר כך, הכתוב ממשיך, כי, והיה, כלומר, אומרים מה יהיה גורלו של הצדיק. והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן ביתו, ועליהו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר ידפנו רוח. על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעד הצדיקים. כי יודע השם דרך צדיקים ודרך רשעים תובד. מעניין מאוד. מה הפסוק הזה עשה? מה המזמור עשה? דיבר איתנו על ארבעה סוגי אנשים. רשעים, חטאים, לצים, צדיקים. והוא אומר לנו מה יהיה הגורל של הצדיקים, של הרשעים ושל החטאים. מה עם הלץ? הלץ לא מוזכר. מעניין מאוד. עכשיו, כשמדברים על הגורל, על מה מדברים? הגורל העתידי. איפה זה העתיד הזה? איך זה נקרא במסורת היהודית, העתיד הזה? עולם הבא. הלץ לא הגיע לעולם הבא. כי הוא כבר בעולם הזה קבע את גורלו. כי הרי הוא אומר שאין דבר חשוב בעולם. לכן אין פה מה למדוד. אין פה איזה, אפילו את בית משפט אין. אז באמת פה שוב השאלה, כמו על רבנו סעדיה גאון. יש מישהו שאתה לא כולל בהיגיון שלך. זה הלץ. זאת עמדה אפשרית, נכון? אז מי מטפל בלץ? זה סוד. יש סוד של הלצים. כן, הלץ, אותיות, צל. זה הצל של האור. כל דבר שאתה מאיר עליו, נותן צל. דווקא ההערה גורמת להצללה. לכן, יש קטגוריה אנושית כזאת, היא נדירה, אבל היא קיימת. זה קטגוריה אנושית שבאמת חיה מתוך ההכרה שאין משמעות לכלום, ואז אי אפשר לתפוס אותם. ברמח"ל, בספר מסילת ישרים, יש הגדרה יפה ללץ. הוא אומר, הוא כמגן המשוח. מגן משוח. כן? מובן? מה לא? מה, אתה לא יודע מה זה מגן? משוח, אתה יודע מה זה? נו, אז מה? אז מגן משוח.
מגן מה?
משוח. הרי ממשין ובחת. כן. לא, לא משיח, משוח. משוח. כן, זאת אומרת, המגינים, פעם, טוב, היום זה כבר לא משתמשים במגינים במלחמה, אבל כשהיו משתמשים במגינים במלחמה, היו מושכים אותם בשמן, וזה הגורם שהחיצים שהיו נתקעים במגן היו מחליקים. אז כך, הלץ הוא כמו המגן המשוח שכל חץ של היגיון מחליק על גביו. זה הגדרה יפה. אבל אז הגורל של הלץ הוא גורל קשה מאוד. יש לפעמים, כלומר, מי שאני לא מצליח לכלול אותו, יש בהגדה של פסח משהו כזה. כן? איך כתוב? כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. מכירים את המשפט הזה? בהגדה של פסח? זה משפט קשה מאוד. זה משפט מזעזע. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, ולחמישי אין לה מה לומר. היא יודעת לדבר כנגד ארבעה בנים, ולא כנגד חמישה. זה קטסטרופה. איך אפשר לעשות את ליל הסדר, כשאתה יודע שהבן החמישי כנגדו לא דיברה תורה? וכל הסיפור של ההגדה של פסח, זה החיפוש אחרי הבן החמישי. הבן החמישי לא הגיע לליל הסדר. החכם הגיע, הרשע הגיע, הטעם, שאני יודע לשאול, כולם יש לנו מה להגיד להם. אבל הלץ, בעצם זה הבן החמישי, הוא לא הגיע. מי יטפל בו? כמה כוסות יש בליל הסדר? ארבעה כוסות, נכון? כנגד ארבעה בנים. ואתם יכולים שיש רק ארבעה כוסות? הכוס החמישי של מי הוא? מה התפקיד של אליהו הנביא? והשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. נכון שאחרי ברכת המזון הרי פותחים את הדלת, נכון? ויש מנהג שפותחים את הדלת, אחרי ברכת המזון, לפני ההלל, אומרים ברוך הבא. למי אומרים ברוך הבא? לאליהו שבא עם מי? עם הבן החמישי. הוא אומר, זה שלכם מצאתי ברחוב. זאת עבודה לא פשוטה, הסיפור הזה. טוב, בואו נחזור אם כן לנושא שלנו. אז אנחנו פסלנו בינתיים, לפחות לרוב, כן, זה עונה לך קצת על הנקודה. לפחות העלינו את הנקודה הזאת. לא דיברנו מה זה הרשעים, מה זה החטאים, מה זה הצדיקים, זה לא דיברנו. אבל זה לא היה הנושא שלנו. אבל אני רוצה פה לחזור לנושא של האפס, אם כן, פסלנו, באופן עקרוני. עכשיו הייתי רוצה לדון אתכם בשתי אפשרויות שנשארו. או אחד או
הרבה.
נכון? כלומר, יכול להיות שטוב, רצוי, שתהיה מטרה אחת, משמעות אחת לחיים. יכול להיות שכדאי שתהיינה הרבה משמעויות. כן? הרבה זה מינימום שניים. כן? מיעוט רבים, שניים. האמת היא שהרעיון שיהיו הרבה תכליות לחיים.
הרבה, בטח הרבה, לפי בני אדם.
לא, אבל לי. האם את מציעה לי שתהיה לי תכלית אחת או הרבה תכליות?
אחת שכוללת.
מה את אומרת? כדאי שתהיה לי תכלית אחת או הרבה תכליות?
אתה שואל את
ורה? אני
שואל
את ורה, כן.
אחת.
אחת? לפני כן אמרת הרבה.
התחשבת.
האמת היא שאת צודקת, אבל אני רוצה שנגיע למסקנה מתוך היגיון הפעם. כן? זה נכון שלכאורה הרעיון של הרבה תכליות לחיים הוא רעיון שקוסם במבט ראשון. מצד שני, זה משהו נורא והיום. כי ברגע שיש לי שתי תכליות לחיים, בסופו של דבר, אם אני אהיה רציני, זה יגיע לשבר גדול. נביא למשל דוגמה פשוטה. נגיד שיש לי שתי תכליות. האחת, לאסוף בולים. השנייה, לדוג דגים. שני הדברים האלה ממש אהובים עליי מאוד. יש פה בעיה. כי אני אקדיש את חיי לשני הדברים. אבל יבוא יום, שתהיה לי הזדמנות בלתי חוזרת לדוג את הדג הגדול ביותר בחיי.
או, יש לי בעיה.
בדיוק בזמן שיש לי הזדמנות לקנות את הבול הטוב ביותר של האוסף שלי. באותה שעה, החיים שלי איבדו את משמעותם. כי גם אם אני אחריע לטובת האחד, אני בעצם פספסתי, איבדתי את הערך השני. זאת אומרת, שחיי לא שווים כלום. מובן? וגם אם תגידו שזה לא יקרה, בסדר. לא תמיד זה קורה שיש התמודדות כזאת. אבל עצם האפשרות העקרונית שזה יקרה, זה כבר יוצר בעיה. יש במיתולוגיה היוונית על החמור של בורידן. את מכירה את החמור של בורידן? מה, לא למדת מיתולוגיה יוונית? אז מה למדת? יהדות?
ממש לא זכרת.
כן. החמור של בורידן מת מרעב. מת ברעב בגלל שנתנו לו שתי ערימות של שחת. בסדר? כיוון שהוא לא ידע מה לאכול, לכן הוא מת ברעב. בסדר? אז ברור, זה מה שאנחנו אומרים. כן. האם זה מה שקרה לציבור הדתי אחרי ההתנתקות? למה?
כי זה הכריח כאילו להנגיש שתי תכליתות, זה גם ארץ ישראל וגם המדינה,
ולא... כן, מי שאצלו הדברים לא היו מבוררים, נכון, בהחלט. כן, מי שהיו לו כאילו שני ערכים, שהוא לא ידע את מערכת היחסים ביניהם, בסדר הקדימה ביניהם, באמת נכנס לשבר. נכון?
יש בעיה בטבע.
מהי הבעיה?
הבעיה היא שכפי שאתה בונה איזשהו תהליך אינדוקטיבי שאומר שהתוצאה היא שתכלית אחת זה לא...
לא, אחת אני עוד לא אמרתי לא.
סליחה, יותר מתכלית אחת, סליחה, נוצלת. יותר מתכלית אחת לבעיה, אבל אני יכולה לשים טיעון הפוך, דווקא לגבי הכיוון ההפוך, של הכיוון שאתה כאן מפתח, של תכלית אחת, כיוון שאז מה, אם יש רק תכלית אחת, ויש איזשהו שבר בה, אז גם כן.
נכון.
כלומר, יש פה משהו שעם כל הקיום של, וההוויה של האדם, לא משנה מאיזה זווית, בנוי על דבר אחד, אני חושבת שא' הוא מחמיץ המון בחיים, כי תכליתות או תכליות זה דבר שגם משביח, גם מעשיר, וגם הישגיות שהיא בונה ותורמת. דבר שני, גם אנחנו פה, שבר יכול להיות גם בכיוון של רק אחד, שנשבר. אז אתה עושה את החיים קלים בכיוון אני, ההפוך.
כן. אני מסכים עם כל מילה שאמרת.
ובכל זאת?
לא, כי זה בעצם הקושיות שאני רוצה להקשות על העמדה השלישית. זה שאני בינתיים פסלתי את אפס ואת הרבה, זה עוד לא אומר שאני לא אפסול את אחד. כן? או שפחות לא יהיו לי קושיות על אחד. וכל הקושיות שאת מקשה, התכוונתי להקשות, אני חושב שהן טובות. לא, בסדר, זה בסדר גמור. אני מבסוט לראות שאני שואל שאלות שגם את שואלת. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים רק דרך האלימינציה. בינתיים אני בא לפסול את ההרבה. בסדר. אני עוד לא אמרתי מה אני חושב על האחד. כן. לא שומע.
כשאתה פוסל את השתיים, אתה פוסל גם את ההרבה, אז אתה דרך?
בוודאי. ודאי, ככל שיהיה יותר, ההתנגשות תהיה יותר מיידית, יותר מהירה. אגב, כן? אם המטרה של האדם היא גם לדוג דגים וגם לאסוף בולים באותה מידה, אז אין לו חיים מאוחדים. הוא חי בקרע מתמיד. אגב, אני לפעמים יוצא לי, כיוון שאני עוסק בחינוך, לא יודע אם אני מחנך, אבל אני עוסק בחינוך, אז יוצא לי לפעמים לדון בשיחות אישיות עם תלמידים, ששואלים אותי, מה לעשות בחיים? יש שאלה כזאת. כשכבר מגיב לשאלה זה כבר די מתקדם. אבל יש שם אחד, אני לא מרגיש טוב, לא זה, לא הולך לי פה שם. אז אחת השאלות שאני רגיל לשאול זה, מה המטרה שלך? ואז מסתררת דממה, מבוכה, אז אני בכלל שואל את השאלה הבאה, על ידי סיפור. רוצים לשמוע סיפור? אני אומר, תאר לעצמך שאתה עובר ליד פח אשפה ציבורי, מוצא מנורת נחושת ישנה מאובקת. אתה מוציא את המנורה, משפשף אותה, ויוצא הג'יני של אלאדין. ואז הוא אומר לך, באתי למלא אחרי, לא כמו בסיפור שלוש משאלות. אני באתי למלא אחרי משאלה אחת בלבד שלך. רק אחת. זה לא יחזור בחיים, אבל אתה יכול לבקש ללא גבול את הדבר המטורף ביותר שאתה רוצה, תקבל. ולפי התשובה שהאדם אומר, אני יודע, לפעמים, לזהות מה המטרה שלו. ופעמים רבות אני שומע את התשובה דלהלן. הייתי מבקש עוד 100 משאלות. עכשיו, כשמישהו עונה את התשובה הזאת, זה אמנם, אמנם הוא מפולפל, אבל זה אדם אומלל מאוד. כי הוא לא יודע מה הוא רוצה. לכן הוא רוצה להישאר במצב שבו הוא לא יודע מה הוא רוצה, כי הוא רוצה 100 משאלות. כן.
אם הוא יבקש להיות מאושר.
בסדר. זה בסדר, אין לי בעיה. לפחות יש לו מטרה, הוא רוצה להיות מאושר. זה מטרה, זה הגדרה, זה יפה מאוד. אבל אם הוא אומר, אני רוצה 100 משאלות, אז סימן שהוא לא יודע מה הוא רוצה. הוא אפילו לא יודע אם הוא רוצה להיות מאושר. בסדר? כי הוא יכול היה לענות כך, אני רוצה להיות מאושר. זה תלוי למי, יש כאלה שזה המטרה שלהם. יש כאלה שזה לא מה שאכפת להם. בסדר? והאמת היא שאני מציע בכל לעשות את זה מדי פעם ככה, התשובות שמקבלים הן מאוד מעניינות. זה משתנה מאוד. כן? יש כאלה שאומרים, אני רוצה, שמעתי את התשובה הזאת פעם, אני רוצה שיהיה טוב. שיהיה טוב. לא רוצה להיות מאושר, רוצה שיהיה טוב. הגדרה מעניינת. יש כאלה שאומרים, אני רוצה עוצמה. יש כאלה שרוצים שלטון, יש כאלה שרוצים...
אישית.
אישית. יש כאלה שרוצים כבוד, יש כאלה שרוצים למות. יש כל מיני דברים, כן? כלומר, יש הרבה מאוד הגדרות, ואפשר ללמוד הרבה מזה. עכשיו, אם כן, בינתיים הגענו למסקנה שריבוי זה בעייתי. ריבוי מטרות. עכשיו, אני מציע שנדון באפשרות השלישית שאת התחלת להעלות. אולי מה שטוב זה מטרה אחת. בדרך האלימינציה. מצאנו שהיעדר מטרה או ריבוי מטרות זה לא משהו, אז אולי מטרה אחת זה טוב. יש בזה משהו, אנחנו קודם כל נראה מדוע זה טוב, ואנחנו נראה גם את הבעיות שיש באמירה הזאת. יש לי מטרה, לפחות יש לי כיוון. יש לי מטרה. אבל הדבר הזה יכול לעורר הרבה שאלות. אדם שיש לו מטרה אחת לחיים, א' הוא אדם די משעמם. רק דבר אחד מעניין אותו. מה? מה?
אי אפשר שיהיו מטרות
משנה? אני לא יודע. אנחנו מדברים... רגע, אבל... רגע, בסדר. זה ההתחלה של תשובה. אבל קודם כל, תאר לך אדם שכל מה שמעניין אותו בחייו זה בולימה. בסדר, זה מעניין אותו. אבל יש דברים שלא שייכים לבולים, לא מעניין. אי אפשר לדבר איתו על שום דבר אחר. מטרה נותנת משמעות. המטרה נותנת משמעות. אם יש לי מספר מטרות, אז זאת אומרת שיש לי מספר משמעויות. ככה לפחות אני מגדיר. בא יש לי. כן. אז אני לא רוצה להיכנס לסמנטיקה עכשיו, אתה מבין? אפשר להתווכח כרגע. יכול שאתה צודק, אז מה? כן. עכשיו, יש עוד קושיה נוספת. אם המטרה תובד, התנפצה, אין יותר משמעות. יש עוד בעיה. אם המטרה הושגה, אז משום מה אני חי, השגתי את המטרה. אפשר למות עכשיו. אם אני אשים לעצמי מטרה בלתי ניתנת להשגה, אז אני אהיה מתוסכל.
זה יותר טוב.
זה יותר טוב להיות מתוסכל.
הדרך חשובה.
הדרך חשובה.
זה לא המטרה בעצם.
כן? זה לא.
זה מה אתה עושה מקרת. וזה הדרך שלך בחיים.
את אומרת שבעצם הדרך היא בעצמה המטרה. יש בזה משהו.
אבל צריך גם תחושת מסוגלות שאתה יכול להגיע למטרה.
צריך מסוגלות. אז יש פה בעיה. אם יש לי מסוגלות, אז גם יש בעיה אם אני אגיע. נאמר ככה, אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. תארו לעצמכם שהמטרה שלי, שהמטרה שלי היא מטרת החיים, כן? להגיע לכוננית הזאת. המטרה שלי בחיים היא להגיע לכוננית הזאת. מתי אני אגיע אליה? אף פעם. אני לעולם לא אגיע. מסיבה פשוטה. כי כשאגיע, כבר לא תהיה משמעות לחיים שלי. נכון? אמרו על פרויד, כן? כל חייו הוא חלם להגיע לרומא. לכן הוא אף פעם לא הגיע. זה מעניין. זאת אומרת, יש פה הרבה בעיות באמירה שיש מטרה אחת.
דברים רבים על הצוות שנחת בירח, שאחרי היה שבר גדול מאוד, לפחות לשניים מהם, שהם לא חזרו לחיים, כי המציאות שלהם התנפצה, כי לא היה להם כבר לאן.
כלומר, הגיעו לפסגת מאוויה.
בבחינת התפיסה שלהם, שבעבר לא אופק האנושי בכלל.
כן, כן.
הוא לא 11.
כן, אני בהחלט מקבל את הבעיה הזאת.
אז הוא דוגמה ידועה.
כן, 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 אבל אני רוצה גם לתת פתרונות לכל הבעיות שאני העליתי. כן, בבקשה.
רציתי להגיד שדעתי, בכל תקופה יכולה להיות מטרה מסוימת, ואחרי שמשיגים מטרה מסוימת, יש תקופה חדשה, ואז יש מטרה אחרת.
אז בעצם אני נולד מחדש. יפה. אז אני נולד מחדש, לפי מה שאתה אומרת.
במובן מסוים, כן?
כן. בסדר, זאת אומרת שהרבה פעמים אנשים מגיעים לזה שהמטרה הוגשמה, ואז הם שואלים את עצמם בשביל מה לחיות.
ממש לא.
אז למה הם לא שואלים את עצמם? כי כבר ברור לקראת מה הם הולכים.
פשוט שמסתיימת איזושהי תקופה שמטרה מסוימת הושגה, אז את גם, זאת אומרת, עצם המעבר הזה בתקופה אחרת עם הניסיון של התקופה הקודמת, הוא מוליד לדברים חדשים, תובנות חדשות, תובנות אחרות, ואז המטרות יכולות להשתנות.
אבל בזמן שהוא התקדם אל המטרה הראשונה, הוא חשב על מטרה אחרת?
לא.
לא, זהו.
כן, אז אני אומרת ש...
כלומר, אדם יכול לעשות רוויזיה, להגיד, טעיתי, טעיתי, חשבתי שהמטרה שלי היא כך, בעצם מברר שזה משהו אחר.
אבל לפעמים ההשגה של המטרה הראשונה, היא בעצם מובילה למטרה אחרת.
ואני מסכים איתך, לחלוטין. אני מקבל. כן, למשל, זה ברור, למשל, יש ילדים שמשוכנעים שמטרת החיים זה לאסוף כמה שיותר סוכריות. כשהם גברו לאסוף, אז הם מגלים מטרות חדשות. אגב, תקופת המעבר היא קשה מאוד. כן? תקופה מאוד קשה, המעבר. כי לא תמיד המטרה הבאה מתבררת. כן.
אני חושב שיש הבדל במטרה גשמית למטרה רוחנית. אז המטרה רוחנית יכולה להיות מאוד מתומצת. אם נפרוד אותה להרבה מטרות גשמיות, אז זה משהו אחד.
תסביר למה אתה מתכוון. לא הבנתי מה שאתה רוצה לומר.
כלומר, במטרה שהיא מופשטת.
מטרה מופשטת?
שהיא עוסקת ברוח.
כן, נו.
לעומת מטרות גשמיות שזה...
אז מה אתה רוצה לומר? שהרוחנית היא מה?
הרוחנית יכולה להיות מתומצתת, שתפרוד בתוכה הרבה מטרות גשמיות.
זאת אומרת שהמטרות הגשמיות הן ביטוי לאותה מטרה רוחנית.
נכון. יפה. בצורה שונה, שרד
בפעולת ההסתכלות. יפה, יפה. אני חושב שאנחנו מתקרבים בדעותינו. לאט לאט אני אגיד מה שאני חושב ותראו אם זה תואם את מה שאתם אומרים. אני פתוח. דבר ראשון אני רוצה לטעון, דבר פשוט ביותר, והוא. שמי שיש לו מטרה אחת, הוא אדם א' מאושר, ב' החיים שלו רב גוניים בצורה בלתי רגילה. ואני אסביר למה. מה? מה את שואלת? מה השאלה?
מה זה רב גוניים?
אז למה את לא רצית לשאול כשאני שאלתי מה את שואלת? רב גוני פירושו עם הרבה גוונים. בסדר? טוב. זה ברור, זה כבר שקשור לשאלה אחרת ששאלנו. האם המטרה לא מתסכלת? כן? דיברנו על זה. כן? אבל לאט לאט אני עובר כאן מנושא לנושא, אני עובר נושא רק אחרי שאני גומר נושא אחד. אז ראשית כל, לגבי זה שהחיים הם רב גוניים ומשמעותיים. ניקח לדוגמה, אדם שכל מטרת החיים שלו היא לדוג דגים. זאת מטרה מאוד מאוד מעניינת. מדוע? בגלל שהאדם הזה, בכיוון שהוא רוצה לדוג דגים, הוא מתעניין בטכניקות של דייג. כיוון שהוא מתעניין בטכניקות של דייג, הוא רוצה לקנות את הציוד וללמוד את הספרות, ולצורך זה הוא לומד לקרוא, ולצורך זה הוא עושה כסף, ולצורך זה הוא אפילו אוכל ארוחת בוקר. כלומר, ארוחת הבוקר שלו עכשיו מתחילה להיות משמעותית ביותר. היא נדרשת בשביל שהוא ישיג את המטרה של הדייג. ולכן הוא אפילו גם מתחתן. בגלל שהרבה יותר נוח לצאת לדייג כשיש משפחה. והוא אפילו מעורב בפוליטיקה המקומית ואחר כך המדינית, כי הוא רוצה לקדם את הדייג בישראל. למה הוא רוצה לקדם את הדייג? כי זה יעזור לו לדוג. ואז הוא משתתף בקונגרס הבינלאומי של הדייגים. והוא אפילו עוסק, אפילו נרשם למפלגת הירוקים, כדי להילחם בזיהום שמונע את הדייג וכו' וכו'. כלומר, אפשר לומר שדווקא בגלל שיש לו מטרה אחת, יש לו תחומי התעניינות רבים ביותר. אבל, כן, גם סבלנות הוא יקנה. וגם, מה שאין לי, אגב. עכשיו, אני רואה שכדאי שאני אעסוק בדייג. ייתכן אפילו שהוא ילמד אסטרונומיה בגלל זה. יש השפעות של הקרינה הקוסמית על מצב האוקיינוס. עכשיו, אבל, בכל זאת, ישנם תחומים בחיים שאינם קשורים לדייג, וכאשר הוא יתעסק באותם התחומים, זה ישעמם אותו וישומם אותו. בגלל שיש תחומים שעם כל הרוחב החיוני של האדם הזה, לא ייכללו בתוך המטרה שלו. לעומת זה, יש אדם אחר שהמטרה שלו זה לאסוף בולים, ואז גם הוא יתרחב מאוד, אבל יהיה תחום שבו זה לא יעניין אותו. יכול להיות אגב שיהיה תחום השקה בין שתי ההתעניינויות, זה שהדבק שמאחורי הבולים עשוי משומן דגים. אז יש לנו כן איזשהו קשר בין שני הדברים. לא, זה באמת נכון. פעם זה, היום זה כבר לא ככה, אבל פעם זה היה. מה? לא, אבל יש פה בעיה, כי מבחינת הכשרות זה בעיה אגב. אדם מדביק את הבול, הוא אוכל שומן של דגים טמאים, אז זה לא כל כך פשוט. כן. מה? ארוחת הבוקר של הדייג הזה תהיה כזאת שתאפשר לו לדוג בצורה האופטימלית.
בטח תהיה מהירה.
לאו דווקא. אם הוא יגיע למסקנה שעדיף שהיא תהיה איטית, כי דווקא מי שאוכל מהר זה מכביד על הקיבה שלו, ואז הוא יירדם תוך כדי דייג, זה לא כדאי.
ארוחת בוקר מצד עצמה היא לא חשובה.
נכון, היא לא תהיה חשובה, אבל היא תקבל הרבה משמעות. נכון.
אין בזה אלמנט של חדגוניות?
יש בזה משהו. אתה צודק. אתה צודק. יכול להיות בכל זאת שדרך זה הוא גם ירצה שזה יהיה טעים. כלומר, הוא רוצה לעשות מסיבה לכבוד זה שהוא מצא את הדג הגדול. ואז הוא דווקא יביא דגים טעימים וכו'. זאת אומרת, יכול להיות שהתחומים האלה יקבלו משמעות. אתה צודק שבהתחלה זה לא מובן מאליו. עכשיו, יש פה בעיה. אם כן אמרנו, שבאמת יש תחומים שלא יחוסו. כמו שאתה ציינת, יכול שארוחת הבוקר שלו תהיה מהירה. אבל אם המטרה שלו תהיה מטרה גבוהה, אז ככל שהייתי אומר ככה, אפשר לצייר את זה כמו פירמידה. ככל ש... אפשר למחוק? אם אי אפשר להגיד, ככל שהמטרה שלו, מה בעיה? זה יכול ליפול. כן, זה נכון. אז נגיד, אם הנקודה שלו היא לא גבוהה, אז הפירמידה הנדרשת כדי להגיע אליה היא לא רחבה. אבל ככל שהנקודה יותר גבוהה, הוא זקוק לפירמידה של חיים עם בסיס יותר רחב. אז אם המטרה שלו היא אינסופית, אז ברור שהוא יכלול בקרבו את כל ההוויה כולה, ולכל יהיה משמעות אצלו, כולל ארוחת בוקר. מובן? כן, בבקשה.
יש מטרות שהן יותר קשות להשגה מאחרות.
את כל הזמן מדברת על המסוגלות, אני לא גמרתי עם זה עדיין. כן, אבל נגיד.
איך יכול להתמודד אדם שלא מצליח להגיע למטרה שלו?
בסדר, זה כולנו אגב. זה בסדר. מה?
אמרתי, עצם זה שאנחנו אנשים, זה אומר שלא נגיע לעולם למטרה האינסופית ש...
זה יכול להיות, אלא אם כן נאמר שיש בנו מרכיב אינסופי, נגיד הנשמה שלנו, שגם היא בסופו של דבר קצת אינסופית, אז זה נותן לנו יחס אל האינסופיות. נכון? כן, זה דרך הרצון. דקארט.
זה בעיה, אבל משהו מסוים, כן.
אתה צודק, התסכול הוא קיים.
שזה פער.
אבל דקארט אמר משהו מעניין. הוא אמר, אנחנו מוגבלים מצד התבונה, אבל בלתי מוגבלים מצד הרצון. אז זה, בכל זאת, זה נקודה של הערה אינסופית באדם. מה? מה עושים עם זה? הוא אפשר לעשות עם זה המון. טוב, עכשיו, יש פה מספר בעיות. אם אני מציב לפניי מטרה, הרי אתם מבינים שזה מסביר מדוע האופי של המטרה צריך שיהיה בו משהו מן האלוהי. אבל נשאלת השאלה, וזה מתחיל לגעת בנקודה שאת מעלה, אם המטרה היא רחוקה מדי, יוש. אני אתייאש? ואם היא קרובה מדי, היא מסוכנת. מה עושים? אגב, יש לפעמים שאדם מציב לעצמו מטרה בלתי ניתנת להשגה. זה סימן שמה המטרה שלו? לא להשיג. זאת המטרה היא להיכשל. כלומר, אם כל פעם שאני ניגש לבחינות זה לא הולך, וכל דבר שאני עושה בחיים זה נכשל, לא צריך להיות פסיכולוג מעמיק כדי להבין שהמטרה שלי היא להיכשל. וזאת מטרה שאפשר לנתח מדוע היא קיימת, מדוע האדם מעוניין להיכשל. זה מספק משהו. השאלה מה זה בא לספק. אבל אם אנחנו נוציא מן הכלל את האפשרות שאדם מעוניין להיכשל, שזה אגב קיים, ואז האדם יכול להיות מאושר מזה שהוא נכשל. זאת אומרת, אם אני רציתי להיכשל ונכשלתי, זאת הייתה הצלחה. מה שאין כן, אם הייתה הצלחה, זה היה כישלון. אבל אני רוצה בכל זאת לתאר למשהו מן ההווי של הספורטאים. המטרה שלי היא להגיע לפסגת האברסט. נא להכיר, זאת היא תמונה סכמטית בלתי מדויקת של הר האברסט. אני פה. זה אני, זה האברסט. עכשיו, יש כמה אפשרויות. אם המטרה שלי הבלעדית היא הפסגה, כל זמן שלא הגעתי לפסגה, אני אומלן. גם כשאני 30 סנטימטר מן הפסגה, חיי אומללים ביותר, כי אין לי מטרה אחרת מאשר להיות בפסגה. אבל יכולה להיות אפשרות נוספת. אני בונה מה שנקרא מסלולי משנה ומטרות משנה. דהיינו, יש לי מטרה להגיע לעץ. יש פה עץ. והמטרה שלי היא שאחרי שאני אגיע אל העץ, אני אגיע גם אל הבית שנמצא פה בדרך. וכולי. כן? המטרות. עכשיו, יש פה בעיה. מה יקרה אם פה תהיה התמוטטות של שלגים ואי אפשר יהיה להגיע לבית? לא נורא. בניתי לעצמי מסלול אחר, אופציונלי, להגיע למעיין שפה. ומהמעיין אפשר להגיע אחר כך אל הצ'ופצ'יק שפה, וכו'. כלומר, אם אני סבור שעל מנת להגיע אל המטרה, יש לי רק דרך אחת בלבד, אני עשוי להישבר. ולכן זה חשוב שאדם יוכל להעמיד לעצמו מסלולי משנה. הדבר הזה מצוי במה שנקרא התאבדויות בסוף קורס קצינים. יש אנשים שהמטרה שלהם זה להגיע לקורס קצינים. להיות קצין. נכשלו, מתאבדים. כן, תופעה ידועה. תופעה מטומטמת. כי השאלה היא מה המטרה שלך באמת. נגיד המטרה שלך, אם תרחיב יותר, למה אתה רוצה להיות קצין? אתה רוצה לשרת את המדינה, נגיד. או העצמה אישית. אתה לא יודע, כל מיני דברים. היום לשרת את המדינה זה נראה פסה. כן, אבל נגיד העצמה אישית. אבל אז יש לפי זה, יש מסלולים אופציונליים. אם לא הצלחת בזה, יש לך מסלול אחר שבו אתה יכול או לשרת את המדינה או להעצים את עצמך. זאת אומרת, זה שלא ראית את המסלולים האפשריים, זה מה ששבר אותך. לכן אפשר לומר, אם רוצים להגיע למשמעות, צריכה גם להיות מטרה רחוקה, וגם מטרות משנה המובילות אליה, עם מפלסים באמצע, למנוחה. ואז יש סיכון להגיע למשהו. וזה מה שנקרא המסוגלות שדיברנו עליה. כן? מה? כן, בבקשה. אגב, לרמב״ם יש פתרון אחר. לרמב״ם יש פתרון נפלא. הוא אומר, אחד תהיה לו מטרה להגיע, ואחרים יעזרו לו. כן.
מה אתה אומר? יש שאלה לדיון עצמו. אתה מגיע באמצעים פילוסופיים להאם יש תכלית אחת או אפס.
נכון.
או יותר וכו'. וזה עובד רק אם אנחנו לא יודעים את התשובה. אם היינו יודעים את התשובה, היינו יודעים, זה אפס או אחד או יותר. לא רחוק, אני...
כלומר, אני לא הייתי שואל שאלה פילוסופית אם התשובה הייתה ידועה. נו, בסדר.
כן, אבל אני אתן דוגמה...
זה מה שאמרתי בהתחלה, אגב.
אתן דוגמה למשהו שיכול אולי להקשות. לא רחוק היום שבו אני אכתוב, נגיד, תוכנת מחשב, שחושבת כמו בן אדם, נגיד.
נו.
ואז אני אקח את המחשב הזה, אריץ את התוכנה, אקבור את זה באדמה, והוא יחיה אלפי שנים אחריי, והוא ישאל את עצמו לאורך הזמן את כל השאלות האלה וכולי. והוא יגיע למסקנה שיש לו משמעות אחת, אבל אין לו משמעות. אני יצרתי אותו כך שאין לו משמעות בכלל. ליצור הזה, בתוך המחשב, אין לו משמעות, וגם לעולם לא תהיה לו משמעות.
כלומר, האם אנחנו לא חיים באיזה מטריקס?
לא, השאלה היא איך יכול להיות שהוא טועה? הרי הוא עושה את כל התהליכים שאתה עשית עכשיו, הפילוסופים, והוא מגיע למסקנה שיש לו משמעות, אבל אין לו.
נו.
אז הוא טועה. אז איפה שהוא טעין הוא בדרך?
יכול להיות שגם אנחנו טועים. מה שאני דיברתי עליו עכשיו, זה על עולמו של האדם. בסדר? עכשיו, האם יש משמעות לעולם? זו שאלה שלא דנו בה בשלב הזה. בסדר? זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו נתונים בתוך איזה מטריקס, אולי אנחנו בכלל דמויות של איזה קומיקס, ועובדים עלינו. אולי אנחנו חלק מהחלום של מישהו, וכשהמישהו הזה יתעורר, אנחנו נעלם. אבל אתה יודע מה? זה לא אכפת לי. מה זה משנה? כלומר, יש הרבה פעמים אנשים מוטרדים מהשאלה הזאת, אולי עובדים עלינו. אני תמיד אומר, עובדים עלינו מצוין. אז בואו נלך עם זה. תמיד, יש, הפעם היה ספר שעשה הרבה רעש אצל בני הנוער. קראו לו מרכבות האלים. שמעת על הספר הזה? פון דניקן. הוא עדיין חי, אני חושב, בשוויצריה. רמה אחד גדול. כן. אריך פון דניקן כתב ספר מרכבות האלים, שבו הוא טען שיש לו ראיות מדעיות לזה שהתורה ניתנה על ידי חייזרים. כן, בהר סיני זה בעצם הייתה נחיתה של חללית, והקרובים זה היה רמקולים שבהם משה היה שומע את ההוראות של החייזרים ועוד כל מיני דברים כאלה. ומאחר וזה כתוב יפה, יש הרבה נערים ונערות ששאלו את עצמם, אולי פון דניקן צודק. אגב, פון דניקן הודה בריאיון בעיתון שהוא שיקר שם, חצי מהדברים שהוא אמר זה לא נכון וכו'. אבל לא משנה. אני תמיד רגיל לענות לאנשים ששואלים את עצמם את השאלה הזאת, את התשובה דלהלן. אם יש חייזר שמסוגל לשכנע אותי שהוא נותן את התורה, אז אני מוכן לעבוד לו. הבנת אותי? טוב. אגב, יש ספר נפלא, עליזה, בארץ, לא. יש עליזה בארץ הפלאות, ויש גם עליזה בארץ המראה. בכלל, לואיס קרול כתב כמה ספרים של עליזה. הוא כתב בין היתר עליזה בארץ המראה. עליזה בארץ המראה זה ספר שכדאי לקרוא אותו. אני אגיד לכם למה. עליזה יושבת עם חתול על הברכיים, חתול רדום. היא יושבת ליד משחק שחמט. ומולה נמצאת מראה גדולה. והיא בעצמה נרדמת. והיא נופלת לתוך המראה. ואז היא מגיעה אל ארץ המראה, והיא הופכת להיות אחד החיילים על לוח השחמט, של הצד השני. ארץ המראה היא ארץ מאוד מעניינת. שם מגישים את ההוגה, ואחרי זה חותכים אותה. בעולם שלנו, חותכים את ההוגה ומגישים. שם מגישים, ואחרי זה חותכים. ושם החיילים, זה החיילים הלבנים, מול החיילים האדומים. שם זה לבנים ואדומים. ואז היא הופכת להיות חייל, והיא פוגשת את הסוס, היא פוגשת את הרץ, כל מיני, כן? יש שם דיאלוגים מאוד מעניינים. והיא מגיעה באיזשהו שלב אל עץ. מתחת לעץ ישן המלך האדום. בשחמט מה זה אומר? היא עושה לו שח. ואז כולם מזהירים אותה, אל תעשי את זה. אל תעירי אותו. כי אם תעירי אותו, אמרתם שם? כי אם תעירי אותו, כולנו נעלם, כי אנחנו רק חלום בראש שלו. ואז היא לא עושה לו שח, ממשיכה את דרכה, ואז היא מגיעה לאיזו סעודה גדולה, פתאום הכל נעלם, כי בלי לשים לב היא עשתה מת. מת. ואז היא חוזרת אל הצד הזה של המראה, ואז היא אומרת לחתול, הרדום, אז כל זה היה חלום? אבל מי חלם? אני או המלך האדום? עד כאן הסיפור. כן, ברור, הקדוש ברוך הוא נקרא דודי צח ואדום, כן, אז אולי אנחנו בעצם חולמים בתוך חלומו של מישהו. אפשר. ואתה יודע מה? לא אכפת לי. בסדר? הלאה. אז אם כך, אנחנו מחפשים עדיין, אם כן, מטרה אחת, מטרות משנה וכדומה. נכון? זה עונה על השאלות ששאלתי שניכם.
כן,
מדי
משנה
לפתח. כן, נכון.
אבל אתה יודע מה, כיוון שלך, אבל אני רוצה לחדד טיפה משהו.
בבקשה.
אני חושבת שמכיוון שאדם הוא רצון דינמי, כי אחרת החלק התבוני, צלם אלוקים לדעתי היה מתאפס בו, לא? אז בעצם השאיפות הן שאיפות דינמיות, כי אנחנו, יש לנו אופק.
נכון.
מעבר לו שטח מת. וככל שאנחנו מתקדמים, האופק מתקדם, כלומר זה לא...
נכון.
שהגענו למטרה, אלא המטרה המהותית היא בעצם עצם בדיוק בכיוון ש...
של ורה,
כן,
נכון.
כן, אבל לא במובן הפשטני שלא משיגים, נכון שהדרך היא משמעותית, כי ברגע שיש מטרה יש משמעות, אבל למטרה, מכיוון שהאדם הוא יצור, אתה נתת את הדוגמה של הילד והסוכריות, באנלוגיה לכל גיל יש את הסוכריות שלהם.
בוודאי.
ולכן, צריכים להגיד, בתנאי אחד שאנחנו שמים את זה כמשהו, כי זה החלק האינסופי של האדם.
בוודאי.
לעומת
הבריאה. אני בהחלט מקבל את זה. בסדר, יפה מאוד. עכשיו, כל זה היה כדי להבין את הכותרת שהרמב״ם נותן לפרק. איזה פרק?
50.
50. אז מתוך כך אנחנו ניגש לכותרת של הפרק החמישי. בהשתמש האדם בכוחות הנפש לצד תכלית אחת. זהו. זה בעצם מה שבינתיים עלינו עליו. המטרה היא תכלית אחת. כי עד עכשיו, עד פרק רביעי, בעצם הרמב״ם לימד אותנו הרבה מאוד דברים על הנפש, הרבה מאוד פרטים, כיצד לתקן את המידות, למשל, וכיצד לרכוש חוכמה, אבל הרמב״ם לא אמר לנו מה המטרה. עכשיו הוא יסביר לנו מה המטרה. המטרה שהוא ייתן היא מעניינת במבט ראשון ומעוררת הרבה קשיים במבט שני. הווה נקרא, צריך לאדם שישעבד כוחות נפשו כולם לפי הדעת, כפי מה שהגדלנו בפרק שלפני זה. כלומר, מה למדנו בפרק שלפני זה? שיש מידות אמצעיות, יש קצוות, שביל הזהב, התבונה בודקת, איפה האמצע, לפעמים צריך קצת לסתות מן האמצע, מכל מיני סיבות, שכולן נלמדו בעריכות בפרק רביעי. וישים לנגד עיניו תמיד תכלית אחת, והיא השגת השם יתברך. מדהים. האמת היא שבזה הרמב״ם הלך בעקבות ירמיהו הנביא, שחי בסוף תקופת הנבואה. כה אמר השם, אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל גיבור בגבורתו, ואל יתהלל עשיר בעושרו, כי בזאת יתהלל המתהלל, השכל, וידוע אותי, כי אני השם אוהב, עושה חסד, צדקה ומשפט, כי באלה חפצתי נאום השם בארץ. טוב, מה, רק המשפט הזה הוא מספיק ארוך, אבל דבר אחד ברור, שהמטרה איננה לא החוכמה, לא הגבורה ולא העושר, אלא לדעת את השם. זה נשמע נחמד, כי השם הוא אינסופי, זה גבוה, הוא מי שברא את הכל, אז זה ברור שאם אני רוצה לדעת את אלוהים, אני צריך את הכל. ואז יוצא שזה מנוגד לתפיסה העממית, מה שאני אומר. כי בתפיסה העממית, מי שמתעניין בדעת אלוהים, הוא אדם משעמם מאוד. למה? כי רק לדעת את אלוהים מעניין אותו. אבל זה בדיוק הטעות. אם המטרה שלו היא לדעת את מי שברא את העולם, הוא לא יגיע למטרה הזאת בלי לדעת את כל העולם. כמו שפעם אמר פרנץ רוזנצוויג, אלוהים לא ברא את הדת, הוא ברא את העולם. אז אם כן, אם אתה רוצה להכיר את מי שברא את העולם, אתה צריך להכיר את עולמו. יוצא לפי זה שהמטרה הזאת מקיפה את כל תחומי החיים כולם. זאת התולדה ההכרחית של האמונה המונותאיסטית.
יש לי שאלה.
כן.
לפעמים המקום הזה של חקירה של הדעת והבורא, מביאה לטלפול, ומביאה, ושחד וחלי יכולה להביא לכפירה. שאולי זה החשש שבגללו אמרו, שהוא יכול להתעסק רק בזה, אבל לא לחיות את זה. זאת אומרת, לא להתקדם, לא להתקדם על זה, בעברת השם שלך, כי כשאתה כבר רוצה לדעת והבורא, אתה מתעסק בשעות פילוסופיות גדולות ולא עסוק במעשה.
ואז מה?
זה החשש.
זה מאוד מעניין מה שאת אומרת. מאוד מעניין. רגע, רגע, רגע. אני רוצה להתעכב רגע על מה שאת אומרת. מה שאת אומרת, זה מה שאומרים הדתיים. רגע, רגע. מה שאמרת, זה מה שאומרים הדתיים. וזה ההפך ממה שאומר הרמב״ם. הדתיים אומרים שהמטרה של החיים זה לעבוד את השם. והרמב״ם אומר שהמטרה של החיים זה לדעת את השם. כלומר, הרמב״ם בהחלט חושב שהמעשה איננו המטרה. יפה מאוד. רב נחמן אמר לא ללמוד את הרמב״ם, אבל בדיוק הרמב״ם חושב שצריך ללמוד את הרמב״ם. המחלוקת פה היא מהותית, בדיוק, אתה עלית על הנקודה הזאת. האם המטרה של האדם היא הידיעה או המעשה? אז זה צריך בשביל זה ללמוד את רבי נחמן. אני מסכים שנלמד גם את רב נחמן. בינתיים אני לומד את הרמב״ם. ולו רק כדי שתדעי למה רבי נחמן התנגד. בסדר? אגב, רבי נחמן שהתנגד לזה שילמדו את המורה נבוכים, הוא בעצמו למד את המורה נבוכים. ואומר הרבי נחמן ברסלב, כל מי שלמד את הספר מורה נבוכים, אפשר לראות את האפיקורסות על מצחו. כן.
זה לא ירד.
כן, לא ירד. חי ועברי. לא, אז צריך ללמוד את זה. למה רבי נחמן אמר מה שהוא אמר, ואיך מגיעים לפשטות של רבי נחמן? בהחלט, השאלות במקום, אני מת עליהן. לצערי הרב, אני לא בטוח שלא נספיק את זה הערב. אבל דבר אחד יש בעיה, מאוד בעייתי בדברי הרמב״ם. המטרה לדעת את השם?
אי אפשר לדעת
את זה. אי אפשר. זה בלתי אפשרי?
לדעת
משום
דעתי
ואי... לדעת משום
חיבור.
אבל אי אפשר להתחבר. איך? אני לא יודע, הרמב״ם לכאורה לא יסכים איתך. כי באמת דעת אלוהים היא בלתי אפשרית באופן חיובי, רק דרך השלילה.
אבל אפשר ללמוד דעת אלוהים דרך מה שנפנה לנו, התורה.
דרך התורה? אולי, אז אני לא נגד מה שאתם אומרים, רק אתם שמים לב שזה ניסיונות לענות על הקושיה. בסדר? אבל הקושיה קיימת. לא אמרתי שאין לה תשובה. כן, זאת שאלה מאוד מאוד גדולה שהעסיקה את גדולי המוחות של היהדות, ולא רק של היהדות. איך אפשר לדעת את השם? כן, בבקשה.
אם הרמב"ם סובר שאי אפשר לדעת השם, אז מה הוא סובר שיהיה נבואה?
יפה. עכשיו, רק אני רוצה להוסיף פה, כדי לפשט את הדיון, את המילים הנוספות של הרמב"ם. אני קורא עוד פעם. וישים לנגד עיניו תמיד תכלית אחת, והיא השגת השם יתברך
כפי
יכולת האדם לדעת אותה, שזה כמה?
מוגבל
לחלוטין, אפס. זה רק הגדיל את הקושיה. כלומר, ברגע שהרמב״ם כתב כפי יכולת האדם לדעת אותה, הוא כבר הכניס אותנו למלכוד. כמה מלכודים? 22 אולי. על כל פנים, יש פה בעיה. איך אפשר להשיג את הבלתי מושג? אבל זה, הרמב״ם פה סידר לנו פה תוכנית חיים, מצד שני, בלתי אפשרית. שאלה יפה?
כן. כל העניין הזה של הברקים וה...
נכון, אבל גם במורה נבוכים שמה הוא מקשה שאלה גדולה מאוד. הברקים זה בהקדמה, אבל בסביבות פרק סמך שמה, נומתת אני חושב, הרמב״ם שואל, יש לשואל לשאול ולומר, מאחר ואי אפשר להשיג את העצמות האלוהית אלא רק דרך השלילה, יוצא שאין הבדל בין משה רבנו שלמה המלך ובין ראשון התלמידים. שראשון התלמידים אתה אומר לו, מה אתה יודע על אלוהים? הוא אומר, שום דבר. אתה שואל את משה רבינו, מה אתה יודע על אלוהים? מה הוא אומר? שום דבר. נו, אז משה ואני זה אותו דבר. יש פה איזה בעיה.
משה יגיד שום דבר?
ודאי. הוא לא יכול לדעת. תכלית הידיעה, שלא נדע. שלא נדע. כן? אז השאלה היא, ושמה הרמב"ם שואל את השאלה הזאת. הוא עונה תשובה. לכאורה לא מספקת. הוא אומר, ככל שאתה שולל יותר, אתה קרוב יותר אל ההשגה. כלומר, ככל שאני יודע יותר מה לא, אני יודע כבר יותר מה כן. כשאני יודע לחלוטין מה לא, אז אני באמת יודע מה כן. אבל זה לא פשוט, כי בסופו של דבר, אז מה כן? כיצד? כן, יש, כלומר, למשל, רציתי להגיד משהו. למשל, אם אני רוצה לדעת מה זה שבת, אני רוצה לדעת מה זה שבת, אני מחפש הגדרה חיובית. אני מסתכל בתורה, לא מוצא שום הגדרה חיובית. היום השביעי, בסדר, אבל מה, במה שונה היום השביעי מיום אחר? אז אני מסתכל בפוסקים, אני רואה, שבת זה יום שבו לא עושים. אסור זה, אסור זה, אסור זה, אסור זה. כן, אז מה הגדרה חיובית? אי אפשר להגיד לך. כשאתה תצא ידי חובה, לא, 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 בסוף תדע מה זה. משהו כזה. כן, אז עדיין לא ברור איך מגיעים לזה. כן, עד כך שהרמב״ם פה מקשה עלינו מאוד. כן, יש... רציתי להגיד משהו, אני לא זוכר. לא, לא סיפור. לא סיפור. לא סיפור. כן, יש באמת כאלה שהתייאשו כל כך, שהגיעו למסקנה אתאיסטית גם. שאי אפשר לדעת, אי אפשר כלום. כן, אבל הרמב״ם משום מה, הוא דווקא יהודי נאמן לתורה, מצוות וכו', אז כנראה שיש לו מחשבה חיובית, וצריך לברר מהי. כן? בבקשה. טוב, זו השאלה מה פירוש המילה להשיג. חוץ מזה שזה תרגום, כן? זה תרגום מן הערבית פה.
ובידיעה,
זה ידיעה? אני השגתי משהו. מה זה השגתי? זה אצלי. עכשיו אני זוכר מה שרציתי להגיד. יש ילד בן 4. שואלים אותו, תגיד, איך פותרים משוואה ריבועית? מה הוא עונה? לא יודע. אני אפילו גם לא יודע מה זה משוואה ריבועית. אז לא רק שאני לא יודע מה זה משוואה ריבועית, אני לא יודע איך פותרים את זה. שואלים תיכוניסט, תגיד, איך פותרים משוואה ריבועית? ואז הוא אומר, אני יודע מה זה משוואה ריבועית, רק אני לא יודע איך פותרים את זה. עכשיו, לכאורה, הוא והילד בן הארבע יודעים אותו הדבר. נכון? לא נכון. הוא יודע מה הוא לא יודע. כלומר, זה כבר מוגדר, זה כבר נמצא בתוך איזשהו מרחב. אז האי ידיעה שלו היא מה שנקרא, בדברי ניקולאוס קאוזנוס, האי ידיעה המלומדת, דוקטה איגנורנטיה. כלומר, הוא יודע לתחום את המרחב של האי ידיעה. ואז אפשר להקטין את התחום הזה באופן דיפרנציאלי עד אינסוף. זה התחלה של ידיעה. זה לא מעניין.
זה התכלית של
פורים, לא? בפורים יש משהו כזה. כן. עכשיו, ואני שואל אתכם שאלה, ומה הפתרון של משוואה ריבועית? שאין? מינוס B פלוס מינוס שורש של B בריבוע, מינוס 4 C חלקי 2, נכון? זה באמת החילוק. זה התשובה. מינוס B פלוס מינוס שורש של בי בריבוע, מינוס 4AC, חלקי 2A. זה הפתרון הכפול של משוואה ריבועית. אבל מה זה משנה? שום דבר. כן, בבקשה.
כמו שתבוא המלך, אומר שקמתי ורחקה ממני?
אמרתי, החכמה והיא רחוקה ממני. יש משהו כזה, כן. אז השאלה היא ככה, אני רק רוצה לגמור עם נקודה אחת חשובה בינתיים. אנחנו נתקדם בשיעור הבא. יש במחקר מחשבות כאלה שמה שאומר הבודהיזם ומה שאומר הרמב״ם זה אותו הדבר. שהבודהיזם אומר אי אפשר לדעת כלום. גם הרמב״ם אומר שאי אפשר לדעת כלום. זה בגלל שלא שמים לב להבדל המהותי שיש בין שתי האי ידיעות האלה. האי ידיעה הבודהיסטית היא אי ידיעה צינית. שאומרת, אתה חושב שיש מה לדעת, אה? אז דע לך, אין מה לדעת. לעומת זה, האי ידיעה שמדובר עליה בסוף הידיעה, היא אי ידיעה בעלת תוכן, שהיא הידיעה האמיתית, אבל בזה נצטרך לעשות בהרחבה יותר בשיעורים הבאים, ובמיוחד כשנגיע למחצית השנייה של פרק שישי. אני כבר מודיע מראש איפה זה ישובץ. טוב, שלום.